ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו בעקבות השידור של שבוע שעבר על העובדות אודות הישארות הנפש, הדברים האלה יקו גלים בקרב קהלים שונים, ונתבקשתי להרחיב את היריעה בחיזוק של האמונה בצוק העיתים של התקופות שלנו בנושא של הישארות הנפש והחיזוק בקשר להסתכלות אלוקית על כל מיני טרגדיות או על אריות העולם הזה, פרוזדוריות העולם הזה מול נצחיות העולם הבא. וכשמסתכלים במבט רחב יותר מבינים, ואין את השאלות למה ומדוע, ומבינים שיש מנהל העולם והכל עובד על פי התוכנית, הכל פועל לפי העניין האלוקי, אין שום עוול, צדיק וישר הוא כל אמונה ואין עוול, עצור תמים פה או לא. סיפרתי את הסיפור על אותו ילד שהיה בעצם מבעלי התוספות, שטבע במקווה שאביו מסר נפש על בנייתו בצרפת, והכל תמהו, זו תורה וזו שכרה, עמל על כך שבמקום נידח בצרפת ייבנה מקווה, ובסוף בנו הקטן נפל, נחנק וטבע למוות. עד שבעל הילד הגיע אל אביו ואמר, אני מבעלי התוספות, הגעתי למקום עליון ביותר, חוץ מבעיה אחת שבמותו של אותו בעל תוספות טיפלו בו גויים ולא תיהרו אותו, לא עבר טהרה במקווה, ולכן שלחו אותו מן השמיים דווקא אל היהודי הזה, שהוא יזכה להחזיק את אותה נשמה גבוהה מבעלי התוספות, ויסיים את חייו במהרה בתבילה במקווה, באותו מקווה עצמו שהוא בנה למען אנשי הסביבה. זה זכות בשבילך אבא, באתי אליך לתקופה של שנה וחצי, והנעילה הייתה על ידי כניסה למקווה ותבילה בו, וכך עליתי לשמי רום. את הסיפור הזה אגב סיפר מבעל המעשה ראש ישיבת דבר שמואל בפתח תקווה, הרבי אברום ישעיהו גרינמן, חתנו של הרב אברהם רביץ זל, שהוא בנו של רב שמרל גרינמן כידוע, וגיסו שהוא אחיינו של החזון איש. וסיפרנו דברים נוספים על החסיד רוסייתין שקיבל לאחר מותו בכף ידו פתק שניתן לו כסגולה וכקמיה, משום שאת זה הוא לקח איתו, את אותו קמיה שהיה ביטוי להכרת הטוב של האדמור לאותו בעל הבית ש עשה לו טובה לרבי, והרבי הביע את הכרתו באותו סגולה, אותו קמיע, אותו מטבע, ואמר לו, קח את זה איתך גם לאחר 120. וזה סיפר מוישה בן צלביץ', זיכרונו לברכה, שהיה ממונה על הקבורה באותו בית העלמין זיכרונו יאיר בבני ברק. הייתי רוצה היום להוסיף לקח, להוסיף כמה נקודות בגודל העניין הזה של הסתכלות אמונתית ולעמוד בניסיונות, להתחזק באמונת אומן, להבין את גודל מעשה הצדקה, גודל החשיבות בדקדוק הלכה, בקיום המצוות, ולספר לפי מיסת הזמן שבידינו מספר פרטים בנושא הזה של חיזוק אמונה לנפשות שהן שבורות ורצוצות, נפשות שהן ביגון מלא ו נמצאות גם בשבר נפשי וגם בשבר פיזי. וכפי שאמר הנביא, שבסוף התקופות של ימות עולם בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. עקרונות היהדות הם 13 עיקרים, וחזל שם במסכת מכות אומרים כמה עקרונות שהם עקרונות כלליים בקיום התורה, וכתוב שמה שבסוף הימים האמונה היא זו שתגרום לקיום החיים, אמונתו של אברהם אבינו, אמונת היהדות. ובהקשר הזה אני רוצה לספר על רבנו החפץ חיים הקדוש העליון, שכרגע שכיום מלאו כידוע כ-83 שנה להסתלקותו, ו-93 שנה להסתלקותו. והוא היה בצעירותו, רבינו החפץ חיים, מי שירצה לקרוא את העובדות האלה יעיין בספר נפלא שנקרא מעיין האמונה של הרב שלום מאיר הכהן ולך שליטה, בחלק השני בעמוד עין א'. חפץ חיים למד בווילנה, בעיר הגדולה, והעיר הזו הייתה מלאה בחכמים וסופרים, קראו לווילנה ירושלים דליטה. במדינת ליטה יש עיר גדולה בשם וילנה שקראו לה ירושלים דליטה. העיר הזאת היו תלמידי חכמים עצומים, כידוע גאון היה בווילנה, רבי אליהו, אבל היו שם גם משכילים, היו שם אנשים שהיו אפיקורסים, משכילים שנלכדו בזרועות ההשכלה הארורה, והמשכילים האלה ניסו לצוד כל מיני נשמות תמימות. המנהיג של המשכילים קראו לו ברקה מיכלשקר. מיכלשקר, שהכינוי הספרותי שלו היה אדם הכהן, שיש על שמו רחוב בתל אביב כידוע. ברקה, זה שמו, ברקה מיכלשקר. והוא שמע שיש ילד עילוי בשם ישראל מאיר הכהן, החופץ חיים עצמו, והלך רברקה הזה, היה נראה יהודי חרדי, ככה הם היו נראים, יהודי ככה מודרני, אבל כיפה, חליפה, והגיע לאותו בית מדרש של הילד, הנער הזה, כדי להסיט ולהדיח אותו לפרוק עול ולהצטרף אל המשכילים. חפץ חיים מדי יום ביומו. כל הניסיונות שלו להתחמק עלו בתוהו, והברקה הזה, אדם הכהן, המשיך לפטפט ולדבר ולדבר איתו על כל מיני סוגי כפירות של השכלה. ידוע שמי שהציל את המצב היה השמש שסיפר לרבנים שברקה נטפל אל אותו נער חינני מכונן בשם ישראל מאיר הכהן, והנער הזה עקר ללמוד בעיירה אחרת שסמוכה, ברח משם והוא ניצל ממנו. כידוע, חפץ חיים כל חייו נטר איבה, פשוט היה איבת מוות לאדם הכהן החוטא והמחטיא שביקש להמית אותו מיטת עולם. והיה חפץ חיים מזכיר את שמו ברתיעה ואומר, אותו ברקה וחבר מרעיו הם מאותם רשעים שאפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בהם. כך אומרת הגמרא בעירובין דף י"ח, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בהם. וכידוע, לפני שהחפץ חיים היה פותח את פיו, היה אומר, אך אדם הכהן, שם רשעים ירקו, וממש, הוא לא ויתר לו, שהוא כמעט הוא גנב ממנו את כל חיי העולם הזה והעולם הבא, היה מזכיר את שמו בצורה מאוד לא חיובית. סיפר החפץ חיים מעשה שהיה עם אותו ברקה. אומר החפץ חיים, הברקה הזה שוחח עם חבר שלו, גם כן בשמו מרדכי אהרון גינזבורג. זיבר איתו על הישארות הנפש, על העולם הבא, על העובדה שדווקא לאחר שאדם סיים את חייו הפיזיים בעולם הזה, אז מתחילים החיים האמיתיים. ואותו גינזבורג אמר להם, איך אתם מפקפקים ולועגים לזה? אולי זה נכון? כמובן ברקה כפר, ברקה לא האמין, צערנו יש נשמות טועות, כוחות שבאו אלינו מתקופת דור המבול ודור הפלגה, לא עמדו בהר סיני, הצטרפו ערב רב לתוך והתערבבו בתוכנו. ידוע שהרמב״ם כותב, באיגרת שלו, איגרת תימן, שמי שלא מאמין בנבואתו של משה רבינו עליו השלום, ידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. הוא ערב רב שהתערבב במהלך הדורות בתוך ישראל, ומביא את החזל הזה, כל המפקפק בנבואתו של משה רבינו, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. צערנו, הברקה הזה, אדם הכהן, לא האמין, רחמנה ליצלן, בר מינן, בשיערות וישערות הנפש. וחברו שכנראה גם לא היה רחוק כל כך, אמר לו אותו גינזבורג, תגיד לי, מי איך אתה בטוח, איך אתה מפקפק, איך אתה לועג, אולי זה נכון? נתנו תקיעת כף זה לזה, ברקה וגינזבורג, אותו ברקה שהיה שמו מיכלשקר, ואותו אהרון מרדכי גינזבורג, נתנו תקיעת כף, זה סוג של שבועה חמורה, ונתנו תקיעת כף זה לזה, שמי שימות ראשון יתגלה לחברו בתוך שנה מיום אותו, או בהקיץ או בחלום, ויודיע, יספר, יגיד על הישארות הנפש ונצחיות הנשמה, והדין וחשבון שהיא נותנת על מעשיה. כידוע, יש אדם, האדם מורכב מגוף ונשמה, וכפי שכתוב בספר קהלת פרק י' ב' פסוק ז', במותו של האדם ישוב ואפר אל הארץ כשהיה, הגוף ישוב אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כך אומר שלמה המלך, נפרדים שני השותפים האלה, הגוף והנשמה, הגוף שנברא מאפר שב לאפר, אפר באת ואל אפר תשוב, ישוב האפר אל הארץ כשהיה, אומר שלמה המלך בפרק י' ב' בקהלת פסוק ז', והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. וכדי שיהיה פה בחירה בעולם הזה, ולא לפגוע באפשרות לבחור וממילא לקבל שכר רב ולחילופין רחמנא ליצלן עונש, אז הבורא קבע שעומק הדין בעולם העליון הוא יהיה מהדברים שמחוסים מבני אדם. לא מגלים לאנשים למה זה פצוע, למה זה חולה, למה זה סובל, למה זה מדוכה, למה זה מת בקיצור ימים וזה באריכות ימים. למה דרך רשעים צלחה, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה מה שנקרא עומק הדין שהגמרא במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד ב' מביאה, שזה מהדברים, עומק הדין שהדברים שיהיו מחוסים מבני אדם, כשאם אנשים ידעו את הדברים בבירור, אין לך מושג של חילוני, כופר, אפיקורס, מין, לא קונץ להיות דתי, רואים ברור, שכר ועונש, כל מי ששומר את המצוות מקבל את העונג האמיתי בזה, בבא לפי החשבונות שמתגלים, ומי שהפוך עובר עבירות, כופר הפוך, אז מה הקונץ להיות דתי ולשמור את המצוות? הבורא נותן לנו ראה, בחירה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז אומרת הגמרא שם בפסחים דף נ"ד עמוד ב', כמה דברים הם מחוסים מבני אדם, ואחד מהם זה עומק הדין. אבל יש דבר אחד שכתוב, שאם הנפטר, זה שהולך למות, נותן תקיעת כף, כלומר סוג של שבועה חמורה, אפשר לעיין בתור וגם בשלוחן ארוך יורה דעה בסימן ריש למתת על הלכות שבועות ועל בסעיף ב' שם, שתקיעת כף זה מקביל לשבועה חמורה. הוא נותן תקיעת כף שאחרי המאה ועשרים הוא יחזור ויתגלה אל רעהו לאחר פטירתו, אז אותו אחד שנתן את ההבטחה הזו לא מניחים לו לבוא למקומו בעולם העליון עד שיקיים את הבטחתו. אם הוא יבטיח שיתגלה בחלום, יתגלה בחלום. הוא יבטיח שיתגלה בהקיץ, אולי נספיק לדבר גם על הקיץ, יתגלה בהקיץ. זה הכלל, כך כתוב גם בספר חסידים, בסימן תפשין כפחת, כמו שהוא יבטיח זה חייב להתקיים, אחרת הוא עצמו לא מגיע למקומו בעולם העליון. ובאמת מצאנו בגמרא, יש במסכת מועד קטן, בדף כפחת עמוד א', שרבותינו היו מבקשים מחבריהם שנוטים למות, שיתגלו עליהם לאחר פטירתם, וידווחו, והם התגלו ודיווחו על הצער של הפטירה והפחד. אפשר להסתכל שם בגמרא במסכת מועד קטן בדף כ"ח עמוד א', שרבה ביקש מרב נחמן, ועוד ביקשו אחד מהשני שם כמה אמוראים. אז עשו את זה לצערנו שני המשכילים האלה, או אותו מרדכי אהרון גינזבורג, הבטיחו אחד לשני בתקיעת כף שמי שימות ראשון יופיע. מי שמת ראשון היה גינזבורג, ו הנה מה שקרה, מספר רבינו החפץ חיים, מוסר השכל שרשע אפילו על פתחו של גיהנום אינו חוזר בתשובה, רחמנא ליצלן, יש מושג כזה, יש סוג של רשעים, שהגמרא במסכת העירובין בדף י"ח עמוד א' אומרת שאפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים. תראה את הברקה הזה, אדם הכהן שרצה לקלקל את החפץ חיים בנערותו. גינזבורג מת ראשון, וכעבור זמן מה ברקי הלך בשביל שסמוך לבית הקברות. הלך לתומו שם בווילנה, בשביל שסמוך לבית הקברות. המבט שלו נפל על מצבת הקבר של חברו, מרדכי אהרון גינזבורג. והוא רואה מול עיניו דמות של המנוח, חבר שלו גינזבורג, מעל הקבר. והפנים של גינזבורג, אפורות, שחורות, קודרות כשולי גדרה. ממש מסכן כזה. מיד אחזה פלצות את ברקה, והוא נפל מתעלף. אותו אדם הכהן נפל מתעלף. באו אנשים ליד, מיירו לעורר אותו, שאלו אותו, מה קרה לך? מדוע קרסת? מדוע התמוטטת? הוא סיפר בחרדס, אומר החופץ חיים, שהוא ראה את הדמות של חברו גינצבורג, כמו בחיים חיותו מעל המצבה, וסיפר על התקיעת כף, וראה את הפנים השחורות שלו. לא היה לו זכות להופיע מעבר לזה ולספר כלום, אבל עצם הגילוי היה מספיק כבר. שאלו את אותו ברקה, אדם הכהן, האם מהיום הזה אתה תאמין בהישארות הנפש ותשנה את אורחותיך? האם אתה משנה את ההתנהלות שלך לאור זה שכל האפיקורסות שלך נמוגה, ואתה רואה את הישארות הנפש, ואתה רואה שכנראה מצבו של חברך גינצבורג לא כל כך שפיר? תשובתו של אדם הכהן, אותו ברקה, לא ענה בשפתיים רוטטות. זה כנראה היה תעתוע מדומיין, העצבים שלי הוליכו אותי שולל. אומר החופץ חיים, דעו לכם, הוא ודומיו, הסוג הזה של הרשעים, אינם שווים אפילו בפתחו של גהנום, הוא נשאר במרדו גם לאחר שראה במו עיניו את חברו המת מופיע ליד הקבר. התיאור הזה כתוב בספר הידוע של הרב ישר, תלמידו של החפץ חיים, משה מאיר ישר, ממם ישר, בספר המפורסם, החפץ חיים חייו ופועלו, בחלק א' עמוד למד זין, מי שירצה, יראה שם חלק א' עמוד למד זין. אני מעיז לומר שהיה תיאור כזה על יהודי בתקופתנו, שגם כן לצערנו לא זכה לאור האמת, יוסף שריד קראו לו, יוסי שריד שימש פעם כשר החינוך, יושב ראש מרץ, עבר מוות קליני, הביאו אותו בדחיפות לבית חולים מיכלוב. בדל לחיים ארוכים שמעתי רעיון איתו באחד המקומות, כמדומני באחד מכלי התקשורת, שהקליטו עבורי, ששואלים אותו, זה נכון שהיית מעל הגוף, הוא ממש היה במצב של מוות מוחלט, מוות קליני, וראה את גופתו מחוץ, ואת משפחתו ממהרת מבהילה את עצמה לכיוון בית החולים איכלוב, מוטרדת. הכל הוא שמע כשנשמתו יצא מגופו, יש מצב כזה של בן לבן, והוא היה ממש במוות, אבל יש שלבים מסוימים, אבל הוא חזר, הצליחו להחזיר אותו לחיים, הוא חזר לתקופה מסוימת, ובתקופה הזו שאלו אותו, תגיד לי, זה נכון? ראית את הגוף מבחוץ? אתה עצמך? נכון, הוא אמר, אמת, שאלו אותו פירוט, פירוט מדויק יותר, הוא אומר, כן, זה דבר באמת מוזר מאוד מאוד, אני הייתי מחוץ לגוף, אני לא יכול להגיד לך איזה ישות הייתה פה, משום שהגוף שלי היה מונח שם באמבולנס או באיזה רכב, ותקף אותו מוות קליני, איזה סוג של מוות קליני, דום לב או אירוע כלשהו לבבי או מוחי, והוא יצא מן הגוף, וראה איך שכולם גוחנים, רוכנים עליו, נכנסים לפאניקה, ממהרים לאיכלוב, וראה את הכל מבחוץ, בלי שום כאב, בלי שום תחושה פיזית, רק ראה את הכל בלי אישונים, בלי רשתית, בלי קרנית, בלי אישון. אתה חושב אולי שמה שראית סותר את משנת חייך, לאור כל מה שאתה חווית בעצמך במוות הקליני הזה? והנה התשובה, ממש מקביל לאותו ברקה, אומר, נכון, זה סותר את משנת חיי, אבל אני לא חוזר בי. את דעתי אני לא משנה. שוב, אותו עניין, מה שכתוב כאן בדברי ברקה, אולי זה היה איזה עצבים או ליכוני, תעתוע מדומיין, אני לא משנה. זה סוג דבר שרחמנא ליצלן, כל יהודי מאוד מאוד משתדל, אנחנו מכירים הרבה שיתעו אותם, שגדלו כאן בארץ וחינכו אותם חינוך קלוקל, באו ממשפחות מיוחדות במינם, והרבה מהם חוזרים לשורשם, חוזרים להווייתם. אבל לצערנו יש קבוצה אחרת מהסוג הזה שהחפץ חיים אמר, שלפעמים, רחמנא ליצלן באמת, שם ירחם על הנשמות המסכנות האלה, אפילו על פתחו של גיהנום, אפילו על פתחו של גיהנום, אינם חוזרים. ועלינו להתחזק ולהבין, עצור תמים פה או לא, כי כל דרכיו משפט. אני רוצה לספר פה דבר נוסף על רבי אריה לוין, סיפור מדהים של רבי אריה לוין, שהיה כידוע חמיב של הרב אלישיב, והיה צדיק קדוש, והיה נקרא גם בפי העם רבם של אסירי המחתרות, והסיפור הזה קשור לאחד מאסירי המחתרות, שגם נהרג בפעילות באלטלנה בספינה הידועה שהופצצה על ידי מי ששימש בתקופה מסוימת ראש ממשלה, ונרצח, וההוראות שהוא קיבל לבצע את ההפצצות של אלטלנה על חוף תל אביב, היה מראש הממשלה הראשון שישב אז בבניין עיריית תל אביב. מי שירצה פרטים, יראה בספר של יצחק רבין, שנקרא זירת חיי או משהו כזה, פנקס שירות, פנקס שירות, כמדומני. הרב רבי לוין, כידוע, היה חי בתקופה סוערת של המחתרות, היה את הקבוצה של האצ"ל והלח"י, שהם נחשבים יותר החירותניקים, מה שנקרא, אנשי הליכוד של היום, יותר צד ימין של המפה, והצד השמאלי של המפה הפוליטית היה, כידוע, הגנה, והתקופה הזו הייתה סוערת, היה ביניהם עוינות מזעזעת שהביאה אפילו לרציחות, זה נקרא תקופת הסזון, זה משהו נורא והיום. בשנת תפרש צדי ג' נרצח חיים ארלוזרוב, שעל שמו יש רחובות כמעט בכל עיר, מהמנהיגים הצעירים והבולטים של ההסתדרות הציונית. הוא נרצח על שפת הים של תל אביב. ההנחה הייתה שפורע ערבי התנקש בו, אבל השלטונות, אז לא הייתה מדינה, מדובר בתרצג, כן? שנת 1933 בערך, ההנחה הייתה ש... אבל השלטונות אסרו, הבריטים ובשיתוף עם כל מי שסובב איתם, את אברהם סטבסקי, היה חבר התנועה הרוויזיוניסטית המתחרה לתנועת העבודה, תנועת השמאל, ותפרו לו את התיק הזה, נתוותה סביבו עלילה, שכמעט גרמה לו להעלות אותו על הגרדום באבון רציחתו של חיים ארלוזרוב. מי שמנע את הריגתו ותליאתו היה רבי אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, והוא נכנס בעובי הקורה, והוא טען בלהט שהוא חף מכל אשמה, ונכנס לעובי העניינים שם, הוא עורר סערת רוחות, וזה גרם לשחרר אותו. רבריה היה נקרא רב האסירים, הוא בא המון לעודד את אברהם סטבסקי בכלא, וגם שמח איתו בזמן שהוא השתחרר. בפרוץ מלחמת תשח, מה שנקרא מלחמת העצמאות, סטבסקי הזה שרת עדיין באצ"ל, או בשלב שתחילת קום המדינה, בשלבים של הזמן הזה, והוא נהרג באלטלנה, ממה שבן גוריון השם ירחם קרא לתותח הזה, התותח הקדוש באוניית הנשק אלטלנה, שבגין היה בתוכה כידוע, והוא היה קורבן למלחמת אחים, כמעט פרצה שם מלחמת אחים, זכור לטוב הרב הראשי לתל אביב יפו, בהמשך שהיה הרב של שכונת פלורנטין בתל אביב, הרב יצחק ידידיה פרנקל, שהוא מנע בהשפעתו מלחמת אחים. לאחר כמה שנים ממותו של סטבסקי, מופיע סטבסקי הזה בחלום אצל רבריה, עטוף בתחריכים לבנים, ובפיו תחינה ותוכחה. רבריה, איך אתה עומד מנגד ושותק? יש לי אח, ואשתי נשארה אלמנה בלי ילדים, והיא הולכת להתחתן, והיא לא קיבלה חליצה. הלכה פסוקה היא בתורה הקדושה, שאדם שמת כי ישבו אחים יחדיו, כאן זה אברהם סטבסקי ואחיו שהיה, והם ישבו יחדיו, ומת אחד מהם, ונשאיר את האישה בלי בנים. אז ביסוד הדין צריך האח ליבם, את האלמנה, את היבמה היא נקראת. בתקופתנו לא עושים ייבום, אבל עושים חליצה. כל זמן שהיא לא מקבלת חליצה, שזה משהו שהוא תהליך שמקביל לגט, אסור לה להתחתן עם שום גבר אחר. היא צריכה לקבל את הגט הזה שנקרא חליצה, מאחיו החי של המנוח המת. ואומר אברהם סטבסקי לרבריה, אשתי הולכת להתחתן ולא קיבלה חליצה. אני סובל מזה. מה זה? היא הולכת לקבל, לא קיבלה חליצה מאח שלי, אסורה כדין יבמה, אסור לי, יבמה אסור לצאת לשוק, כלומר להתחתן עם גבר זר עד שהוא יחלוץ לה. תעשה מעשה, תמצא את אשתי, תמצא את האח שלי, תסדר את החליצה, אין לנשמתי מנוחה כל זמן שהדבר הזה לא יוסדר. רבריה התעורר, היה נפעם, דיבר עם זוגתו הצדקת הרבנית, והם חששו בהתחלה שזה חלום שווא, למרות שבליבם הם חששו שיש פה אמת. לאחר כמה שבועות שוב אברהם סטבסקי בא בחלום לרבריה לוין, והוא שוב עומד עם התחריכים הלבנים ומתחנן לפניו שיציל אותו בעולם האמת ואת אשתו ואחיו בעולם הזה. אני מתהפך בקברי מצד לצד ואינני נח על משכבי, התחנן סטבסקי. החליט רב אריה שהוא חייב לטפל בזה, שלח מכתב לעורך דין מהמפורסמים, אם לא המפורסם ביותר שהיה אז בארץ ישראל, שמואל תמיר, שהיה פעם ראש מפלגת המרכז החופשי, היה חלק מחירות, קראו לו קצנלסון במקור, שמואל תמיר, והוא היה מקורב למשפחת סטבסקי, ובמכתב כותב רב אריה לוין את כל הסיפור, וכותב במילים האלה, ייתכן וכל החלום הוא לו אולי דברים בטלים, אולי לסטבסקי אין לו אח, לא ידוע לי, ייתכן שאלמנה היא לא עומדת להינשא, אבל אני כותב לך משום שהוא מוכבה עליי שוב ושוב בחלום, ותעשה כהבנתך. הרב מקבל מכתב לאחר זמן קצר ממר שמואל תמיר, עורך הדין הידוע, ואומר לו נכון שהאלמנה, ברונקה קראו לה, הגברת ברונקה, נמצאת בארצות הברית והיא עומדת להינשא שם. זה נכון. עדיין לא נעשה דבר בקשר לחליצה. זמן קצר לאחר מכן, בפעם שלישית אברהם סטבסקי. ואז הוא שיגר מכתב ומכתב לשמואל תמיר, ודן איתו, אני לא רוצה להאריך כאן בפרטים האלה, ואומר לו, מה אומר לך ידידי, אני נבוך, אולי לא יצאתי ידי חובתי, אני מבקש, תעשה מאמץ, היא קשורה עדיין אליו, אל אברהם, שמואל תמיר, תנסה לאתר את האח שלו, בוא נסדר יחד, אני אין לי קשרים לאתר את היהודי הזה, איפה הוא חי בעולם, אח של אברהם סטבסקי, תנסה לאתר אותו, אתה רק סיפרת לי שזה נכון שאשתו ברונקה רוצה להתחתן והיא בארצות הברית, אבל איפה האח? משום שנשמתו עדיין קשורה לאישה הזו ואסור לה להתחתן. אומר בריה לוין, תאמין לי באיגרת כי ידיי רועדות בשעה שאני כותב, ודבריי לאים וקצרים, כי בכל פעם שראיתי אותו בחלום זה השפיע עליי בהקיץ, ושבכל פעם סטבסקי בא אליי בטענה, השם יתברך ירחם ויתן בלב ההורים, שישתדלו בכל האופנים לגמור את הדבר בנחת רוח בעולם העליון לבנם, שההורים היו חיים כנראה של אברהם סטבסקי ושל האח החי. סוף דבר היה שהכל הוסדר כדת וכדין. האישה חזרה בטיסה מיוחדת לזמן קצר ארצה, קיבלה חליצה מהאח שיתרו אותו פה בארץ, ולאחר מכן חזרה לארצות הברית ונישאה. לא היה מאושר בעולם, רב אריה לוין על כך. כזאת מצווה, במה זכיתי שנתגלגלה כזאת זכות על ידי. יודעים בעולם העליון מה נעשה כאן? הכל בחשבון, הכל מדוקדק, הכל עד הפרט האחרון, ומי שזוכה, איזושהי זכות יש לו, עשה צדקה, הציל חיים, מקבל את הרשות לבוא לכאן שוב. אני רוצה להשלים בעוד סיפורון קטן שסיפר רבה הראשי של תל אביב יפו, קראו לו הרב הספרדי של תל אביב, הגאון רבי חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר תשובות בשם הסלך הרב, אפשר לעיין בתשובות שלו, חלק א' סימן נון דלד, כותב הרב הספרדי של תל אביב יפו, הרב חיים דוד הלוי, את הסיפור המדהים הזה, הוא אומר, אספר מקרה שהייתי לועד בימי כהונתי כדיין בבית הדין הרבני בירושלים. מספר הרב הלוי, הייתה אישה שבעלה נפטר לבית עולמו והשאיר אותה ללא ילדים. כמובן, היא צריכה לעשות חליצה. שוב, לבעלה המנוח היה אח, ואח הזה צריך לתת סוג של גט לאותה אשת אחיו, ובכך לאפשר לה להתחתן עם מי שהיא חפצה בו, אחרת אסור לה להתחתן עם שום גורם. היא עדיין קשורה ללא החליצה הזו לאותה נשמת מנוח. ואותו אח הוזמן לבית הדין הרבני בירושלים, ומשום מה סרב לחלוץ בכל תוקף. סרב לחלוץ בכל תוקף. אומר הרב הלוי, שאלתי אותו למה, הוא היה תקוע עם איזו ידיעה שיש בחליצה חשש סכנה, והוא לא מוכן להיכנס אפילו בספק סכנה. נכנס לו מישהו, הכניס לו שעושים חליצה, יש סכנה בדבר, והוא לא רוצה להסתכן. הדיינים הרבנים הסבירו לו, ישמע אחינו, זה טעות, זה מצווה, מצווה מגוננת על האדם, אין שום חשש סכנה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע, אומר שלמה המלך בספר קהלת פרק ח' פסוק ה'. עליך לחשוש, אבל אותו אח היה נטוע ותקוע ותפוס ונעול בסירוב שלו, והדיון נקבע למועד אחר, אין מה לעשות, קבעו דיון לתקופה למועד אחר, אולי הוא יירגע. לאחר ימים ספורים, לפני הגיע אותו מועד, הגיע מיוזמתו לבית הדין. אותו אח של המנוח, מספר הרב חיים דוד הלוי. ומיד אומר, כן, 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 אני רוצה לחלוץ, אני רוצה לחלוץ לה, בבקשה, תקראו לה דחוף. שאל הרב הלוי, אומר, שאלתי את אותו אח, מה קרה? אתה דיברת על סכנה וסכנה. עונה אותו אח, תשמעו כבוד הרבנים, אח שלי המת בא אליי בחלום הלילה 3 פעמים, וטוען טענה חריפה בפיו לעומתי, מדוע אינך משיב את נפשי למנוחתה? מדוע? כמו שבספר הזוהר כתוב הרי בחלק ג', מי שירצה יעיין, דף רפ"א עמוד א', הוא אומר לו, תסתכל שם בראי המאמנה, נפשי לא מגיע למנוחתה, אתה עושה לי צרות. מדוע אינך משיב את נפשי למנוחתה? תן חליצה לאלמנה שלי. הבין אותו יהודי קלט 3 פעמים בערב ובלילה אחד הגיע אליו אחיו המנוח. הבין שאין פירוש אחר לטרוניאנט המת מלבד זה שהוא לא חולץ, כמובן זה הצער שהוא גורם לו. מובן שהחליצה הייתה בוצעה על אתר, הדיינים ביקשו אותו שאם יתגלה אליך שוב, תועיל לבוא ולספר, בבקשה. וראה זה פלא, לאחר מספר ימים, הגיע אותו אח, לאחר שהוא כבר חלץ את זה לאותה יבמה, חלץ, סיפר לדיינים ששוב אחיו התגלה אליו, ואמר לו בחלום, והודה לו במאור פנים, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. כך, הוא כותב בספרו, הרב חיים דוד הלוי, רבה הראשי הספרדי של תל אביב, בספרו, עשה לך רב בחלק א', סימן נ' ד'. אני רוצה לספר לציבור, יש בורא לעולם, הכל לפי התוכנית, גם כשרואים דברים קשים, דברים מאוד מאוד מזעזעים, ישנם יהודים עם לב רגיש, לב מלא אהבה, צריכים חיזוק, רק להחזק ולהתחזק בעמוד האמונה. יש אבא טוב, אבא רחום, הוא יודע מה הוא עושה. גם אבא טוב לפעמים נותן זריקה לילד, נותן איזה תרופה מרה לילד, וזה בא מאהבה, למרות שהילד בצמצום הבנתו באותו זמן, חושב שזה מר וזה לא טוב, ולמה עושים לי, ויש לו טענות ומענות. אבינו אבא רחמן, טוב מיטיב לכל, שנזכה בעזרת השם, להרגיש את המתיקות של התורה והבורא יתברך. ומה שחטאנו חס ושלום מבקשים מהבורא מרוק, מחוק, מרק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים. יש איסורים טובים כגון מאמץ על מצווה, לשמוע הבלגה ולשמוע חרפה ולהבליג ולא להגיב, ללכת לשמח איזשהו יתום, אדם ערירי שנמצא בשכונה או ברמות או בעזרת תורה או בהר נוף או בבית וגן או בכל שכונה בירושלים או בארץ. תסתכל קדימה ואחורה, אולי הוא לבד, אולי צריך שיורידו לו את הפח, שיקנו לו משהו במקולת. שמעתי מידידי ואהובי הרב חיים מילר שליטה, שהקים את הארגון הנפלא הזה בין השאר מהרב פעלים, ריבוי פעליו, רפו ירפא. זעזוע, 5 הוא זעזע את נפשי, 5 ערירים מתו בחודש הזה, בלי שאף אחד ידע. אף אחד לא פתח דלת רק לאחר שהגופה התחילה להסריח ולפרוץ מכל הדלתות. דפוק בדלת, עושים מבצע רחב, להעיר לו את אור החנוכה, לשיר איתו את שירי מעוז צור ישועתי. אולי בבניין שלך יש אחד שהוא בודד, אישה בודדה. תשאל מה שלומה, מה זה? אסור להשאיר, זה דבר עצום בחלק מהמפעלים המבורכים של הארגון ורפו ירפא, של היהודי הרב הפעלים הזה, שיהיה בריא, ויאריך ימים וימצא נחת מכל צאצאיו ללא יוצא מן הכלל, רבי חיים מילר, שבאמת המבצע הזה יתרחב לא רק בחנוכה, אלא לכל ימות השנה. המעשים האלה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים, הם סיבת הקיום שלנו בעולם, כפי שאומר רבי צלם מוולוז'ין בהקדמת הספר של רב חיים, שאדם לא בא לעולם אלא להיטיב לזולתו, לערוך מערכות בטובת חברו. זה הטוב האמיתי. זה לא עובר לסוחר בבורסות, זה לא עובר לסוחר בנדלנים או בניירות ערך, זה עובר לסוחר במימדים של נצח. אבל נתחזק בכך, ולמרות שזה קשה, זה איסורים טובים, זה חוסך איסורים אחרים, ושנזכה כבר לגאולת ישראל, לאור גדול וחדש יאיר על ציון, ושכולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.